水水都收下树哎哦我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי ב' בכסלו תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף י"ג, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ על התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא עד דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמותיהם הטהורות והקדושות של החיילים והשוטרים שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים והנטבחים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, ובמהרה בימינו תבוא הגאולה של אימה, תהיה תחיית המתים, ויקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מטוף שפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו מקדישים ולומדים את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, לרפואתם של אימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. תהילים פרק ו', למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד, אדוינו יעל באפך תוכיחייני ועל בחמתך תייסרייני. חונני אדוינוי כי אומלל אני, רפאני אדוינוי כי נבהלו עצמי, ונפשי נבהלה מאוד. ואתה אדוינוי עד מתי? שובה אדוינוי חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך. יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדימתי ארסי אמסה. אששה מכעס עיני, עתקע בכל צורריי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוינוי כל בכי, שמע אדוינוי תחינתי, אדוינוי תפילתי, כך יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. תהילים פרק צדי א', יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לה אדוינוי מחסי ומצדותי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפף תכסה צינה וסוחרה, מתעול תירה מפחד לילה. מחצי עוף יומה מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, מפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושולומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באור עליך, כי מלאכה וצבל לך לשומריך בכל דרכיך, על כפיים יסנוך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני והנהו אמו אנכו בצרה, חלצהו ואכבדהו וכם ומסביעהו והרהו בישועתי. תהילים פרק דף, למנצח על הגיטית לבני קורח, מזמור מה ידידות משכנותיך אדוינוי צבאות נחשפה, וגם קלטה נפשי לחצרות אדוינוי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצב וית ודרור כן לה, אשר שת אפרוחי את מזבחותיך אדוינוי צבאות מלכי ואלוהי, אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסל, אשרי אדם עוז לובך. מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתם מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות, שמעת תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים, והבט פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי, מדור בעולי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני אלוהים, נע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף י' ב' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם בעל חוב גובה מעבדי היתומים? בתשובה, אולי רבי אלעזר דייני נערדה ורב חנה בר ביזנס סוברים שגובים מן היתומים, ורב נחמן סובר שאין גובים. שאלה שנייה, מה המקור לקניין אגב? התשובה, מהפסוק, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב עם הרי מצורות ביהודה, והיינו שנתן את המטלטלין אגב הרי מצורות. שאלה שלישית, באיזה אופן עבד קונה משום חצר? בתשובה, כשהעבד כפות וישן. שאלה רביעית, מה הסברה לחלק שחזקה בקרקע אחת מועילה לקנות קרקעות אחרות אבל לא עבדים? בתשובה, שכל הקרקעות של העולם מחוברות, סדנה דאר אחדו, מה שאין כן בעבדים. שאלה חמישית, מה עם נכסים שאין בהם מעילה שכתוב במשנה? והתשובה, קודשים קלים, ולפי רבי יוסי הגלילי שסובר שהם אמונו. והשאלה האחרונה על דף י' ב' הייתה, לרבי יוסי, מהו דין החלק שהבעלים מקבל לאחר השחיטה? והתשובה לרשי, כל הבשר אינו ממונו אלא משולחן גבוה הוא זוכה, ולתוספות חלק בעלים לאחר שחיטה ממונם הוא. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, ניכר וטרף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ב' בכסלו תשפ"ד, ניכר וטרף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ב' עמוד ב', מן השורה השישית מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים נכסים שאין בהם מעילה. מכאן, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה שהיא כנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדפתת עמוד ב' שחיוב תשלומי נזיקין, וכשהוזקו נכסים שאין בהם מעילה. כך אומר הרמב״ם בהלכות מעילה פרק א', דין ראשון, יש איסור מהתורה להנות מכל סוגי קודשי שמיים, בין בקדושת בדק הבית ובין בקודשי מזבח. הנאה מקודשי שמיים בשווי של פרוטה נקראת מעילה. ב', בדרך כלל הנהנה מקודשי שמיים הרי הוא מועל, ואם מעל במזיד לוקה ומשלם מה שנהנה, ואם עשה זאת בשוגג עליו להביא קורבן אשם עילות ולשלם קרן וחומש לגזבר. ג', יש יוצאים מן הכלל, וביניהם נמנים קרקע וכל דבר מחובר לה שאין בהם דיני מעילה, ודבר זה נלמד מפסוקים, וכן קודשים קלים כגון שלמים, תודה ובחור, אין בהם דיני מעילה עד שיזרק דמם, ומי שנזרק דמם יש מעילה באמורים, אבל בשר קודש המותר לאכילה, בין בקודשים קלים בין בקודשי קודשים, אין בו מעילה. הדין הזה שהמזיק קודשים פטור נלמד מהפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למדהי, וכי יגוף שור איש את שור ראהו. דרשו חכמים לקמן בדף למדזיין עמוד ב', שור ראהו ולא שור של הקדש. והגמרא מבררת אילו הקדשות כלולים במיעוט הזה. מדייקת הגמרא משמע מלשון המשנה שכדי להתחייב בתשלומי נזק הקפידה התורה שבנכסים הניזוקין מעילה ודלית בהו. המקדש קדשי. רק שלא תהיה בהם מעילה, כיוון שאם יש בהם מעילה אינם בכלל שור ראהו והמזיקם פטור, אבל באופן שאין בהם מעילה חייב המזיקם אפילו אם יש בהם קדושה. בררת הגמרא מן תנא מיהו התנא של משנתנו הסובר שהמזיק נכסי הקדש שאין בהן מעילה חייב. מבררת הגמרא מה רבי יוחנן, משנתנו עוסקת בקודשים קלים כגון בהמת שלמים שאין בהם מעילה, כמבואר במסכת מעילה בדף זין עמוד ב', ועליבה וכשיטתו של רבי יוסי הגלילי דאמר שקודשים קלים המון בעלים הם, ולכן כשהוזקה הבהמה קודם שנשחטה חייב המזיק לשלם לבעלים, כיוון שבהמה זו היא בכלל שור ראהו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל מנתנה, מדוע לא ביירה גמרא את משנתנו כדברי הכל ודיוק הגמרא שרק מעילה אין בנכסים אבל הם קדושים, יש לבאר לגבי קרקעות הקדש אף שיש בהם קדושה, מכל מקום המזיקם חייב כיוון שאין בהם מעילה. תרצים התוספות שהיה פשוט לגמרא שהמזיק קרקעות של הקדש פטור כיוון שזהו ממון השייך לגמרי להקדש ואינו כלול בשור רעהו. ואף שאין בו מעילה ורק לגבי קודשים קלים, שלדעת רבי יוסי הגלילי יש לבעלים חלק בהם יש מקום לחייבו. בתוספות רבינו פרץ מוסיף לבאר שהטעם שאין בקרקע מעילה אינו משום חיסרון בקדושתן, אלא גזירת הכתוב שאין מעילה במחובר, אף שהממון שייך לגמרי להקדש. מביאה הגמרא את הברייתא שבה התבהרה דעתו של רבי יוסי הגלילי, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא בדף קכ"ג ובמסכת צבחים בדף קי"ד ובמסכת בכורות בדף נ"ג ובמסכת תמורה בדף ח'. נאמר בפסוק לגבי כופר בפיקדון ונשבע לשקר שחייב חומש והאשם. ספר ויקרא פרק ה' פסוקים כ"א וכ"ב. נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו, ונשבע על שקר ודורשים את המילה וכיחש גם לפניה וגם לאחריה, וכאילו נכתב בהשם וכיחש, בעמיתו וכיחש. כלומר שכיחש גם בהשם וגם בעמיתו, לרבות שומר שכפר בפיקדון של קודשים קלים שחייב חומש והאשם, כיוון שהם נחשבים המונו של המפקיד, ונמצא שיש כאן גם הכחשה בהשם וגם הכחשה בעמיתו, דברי רבי יוסי הגלילי. מה שאין כן הכופר בקורבנות שהם קודשי קודשים שאינו חייב עליהם שבועה, כמבואר במסכת בבא מציע בדף נ"ו, ממילא אינו מוסיף חומש והאשם. ואף שדרשה זו נאמרה לגבי שבועת הפיקדון, חידש רבי יוחנן, שאף לגבי שאר הדברים מסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון בעלים ולכן המזיקם חייב. שואל תוספות הראש, מניין לרבי יוחנן לומר כן בדעת רבי יוסי הגלילי? והרי טעמו של רבי יוסי הגלילי שמחייב שבועת הפיקדון על כפירה בקודשים קלים זה מחמת הפסוק בהשם וכיחש בעמיתו, מלמד שחייבים קורבן אף בדבר ששייך גם להשם. אבל לגבי נזיקין ייתכן שמייתה התורה בפסוק שור רעהו כל שור שאינו שייך לגמרי לרעהו. והוא מתרץ שסיום הפסוק לגבי שבועת הפיקדון זה במילים או עשק את עמיתו, משמע שגם האופן המוזכר בתחילה שכיחש בקודשים קלים נחשב כהכחשה בעמיתו לבד, שהרי בסיום הפסוק לא נכתב שוב פעם בהשם. ויש ללמוד מכאן שגם לגבי דינים אחרים קודשים קלים נחשבים כממון הבעלים. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, אם כן שאף לגבי שאר הדינים סובר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים ממון בעלים, קשה ואתנן שנינו משנה במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב'. כהן או ישראל המקדש אישה בחלקו בחלק שקיבל בקורבן, והיינו כהן שקידש בחלק מתנות הכהונה שניתן לו, או ישראל שקידש בשאר בשר הקורבן שהוא ברשותו, בין בקודשי קודשים כגון חטאת והאשם ובין בקודשים קלים כגון שלמים אינה מקודשת, כיוון שקידשה בדבר שאינו ממונו. ולדברי רבי יוחנן, לימה, האם נאמר שהמשנה זו סוברת דלא כרבי יוסי הגלילי, שהרי לדבריו קודשים קלים שייכים לבעלים ואפשר לקדש בהם את האישה? מתרץ את הגמרא, אפילו תימה אפשר לומר שהמשנה בקידושין סוברת כרבי יוסי הגלילי, וגם הוא מודה שאינה מקודשת. למה? כיוון דחי אמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם ממון בעלים, היינו דווקא מחיים כשהבהמה עדיין חיה קודם שנשחטה. אבל לאחר שחיטה לשם קורבן, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה דחי כזכו, מה שזוכים הכהנים ובעל הקורבן באכילת הבשר משולחן גבוה כזכו, משולחנו של השם הם זוכים. כלומר הם רשאים לאכול חלקים מסוימים מהקורבן של השם, אבל אין זה נחשב כממונם של הכהנים או של בעל הקורבן, ולכן אינם יכולים לקדש אישה בחלק הזה. אמנם משנתנו עוסקת באופן שהזיק בהמה של קודשים קלים קודם שחיטה, וכיוון שבאותו זמן סובר רבי יוסי הגלילי שעם המון בעלים חייב המזיק לשלם, והוא הדין שיכול הבעלים לקדש בה את האישה. שואל קצות החושן בסימן תו-וו, סעיף קטן א', איך אפשר לקדש אישה בקודשים קלים? הרי קורבנות קודם שחיטה אסורים בהנאה, והמקדש ביסורי הנאה אינה מקודשת. ואין לומר שהאישה תוכל ליהנות מהם לאחר שחיטה, כיוון שעתה הקורבן אסור עליה בהנאה, ואינו יכול לקדש בדבר שאינו ברשותו. ובחידושי הגאון רב שמעון שקופ זצ"ל תירץ שיש שני סוגים של איסורי הנאה. יש איסורי הנאה שהתורה ציוותה לבערה מן העולם, ואיסורי הנאה אלה אינם של הבעלים ואינו יכול לקדש בהם אישה. ויש איסורי הנאה שהתורה ייחדה אותם למצוותם, כמו סוכה בימי החג ותפילין וקורבנות, והם נאסרו רק בהנאה כזו שסותרת את קיום מצוותם. אבל ודאי שם שלו, וכשם שיכול אדם למכור סוכתו או תפיליו, כיוון שאין זה סותר לכך שהם מיוחדים לשם מצווה, כך יכול גם לקדש בהם אישה. והוא הדין לקורבנות, כיוון שהשימוש בהם לקידושי אישה אינו סותר את קדושת המזבח שלהם, לכן האישה מקודשת. ממשיכה הגמרא להקשות על המבואר בדברי רבי יוחנן, שגם לגבי שאר דיני התורה יסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים חיים נחשבים כממון הבעלים. מקשה הגמרא ומחיים וכשהבהמה עדיין בחיים, מי אמר? וכי אמר, וכי סובר, רבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים הם המון בעלים אף לגבי שאר דיני תורה מלבד שבועת הפיקדון? והתנן בראשנין ומשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ב'. בחור בהמה תאורה שהוא קודשים קלים וממון הכהנים, מוכרים אותו רשאים הכהנים שקיבלו למוכרו לכהנים אחרים. ודווקא לכהנים, כיוון שאם הוא מכור את זה לישראל, יש חשש שהישראל לא ידע את הדינים של בחור ויבוא לידי גיזה ועבודה שזה אסור. אז רשאים הכהנים שקיבלו למוכרו לכהנים אחרים כשהוא תם ללא מום, חי ולא שחוט והלוקח ימתין עד שיפול בו מום ויוכלנו, אבל אם נשחט כשהוא תם, דינו כקודשים שנשחטו בחוץ שאסורים בענה. אומרת המשנה דין נוסף ובעל מום, אבל בחור בעל מום מוכרים אותו הכהנים בין כשהוא חי ובין כשהוא שחוט והלוקח יוכלנו, שהרי אחרי שנפל בו מום פקעה קדושתו ומותר לשוחתו. אומרת המשנה דין נוסף, ובין בתם חי ובין בבעל מום חי או שחוט, הכהנים שקיבלו מקדשין בו את האישה לפי שהוא ממונם. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, לא שאנו שבחור תם וחי זה ממון הכהנים ויכולים לקדש בו, אלא בבחור בזמן הזה שאין בית המקדש קיים. דקי בן דלא חזי להקרבה, היות והוא לא ראוי להקרבה, איתלו לכהנים שחייה בגבר, יש לכהנים שחייה בו ורי וממונם. אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזי להקרבה שראוי הבחור להקרבה, לא, אין הבחור נחשב ממונו של כהן ואינו יכול לקדש בו. הנה מוכח שקודשים קלים חיים העומדים להקרבה אינם נחשבים כממונו של הכהן, ושלא כדברי רבי יוחנן האומר, שאף בעודם חיים הם נחשבים כממון הבעלים לכל דיני התורה. מוכיחה הגמרא שרב נחמן אמר את החילוק הזה בדעת רבי יוסי הגלילי. בהי טיבי ורי הקשה רבה לרב נחמן מהברייתא שהובא לעיל, נאמר בפסוק ומעלה מעל בה השם לרבות קודשים קלים שהם ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי, וכיוון שבהמשך הפרשה נאמר ואת השמו יביא להשם, בוודאי מדובר בזמן שבית המקדש קיים. ומוכח שאף בזמן שהקורבנות ראויים להקרבה, סובר רבי יוסי הגלילי שהם נחשבים כממון הבעלים ושלא כדברי רב נחמן. ומקושייה זו מוכח שהבין רבה שרב נחמן פירש את המשנה בדעת רבי יוסי הגלילי, שאם לא כן לא היה מקום לקושייתו מדברי רבי יוסי הגלילי. ואמר רב נחמן בשיטת רבי יוסי הגלילי שבחור בזמן של בית המקדש אינו ממון הבעלים לגבי קידושי אישה, ולא כהסברו של רבי יוחנן הסובר שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים הם ממון בעלים לכל דיני התורה. ומוסיפה הגמרא להוכיח שאף רבינה אינו סובר כרבי יוחנן. ומשני ותירץ רבינה את קושייתו של רבא על רב נחמן, שדברי רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים ממון בעלים נאמרו רק בבחור בחוץ על הארץ. ואף בזמן שבית המקדש היה קיים ועליבה וקישתתו של רבי שמעון, דאמר, אומר רבי שמעון במשנה במסכת תמורה בדף חפה לפעמוד א' לגבי בחורות שבחוץ לארץ, אם באו לארץ ישראל כשהם תמימים, יקרבו על המזבח. ויש לדקדק מדברי רבי שמעון שרק בדיעבד, אם באו, אין, אז אכן מקריבים אותם, אבל לכתחילה לא, לא שולחים אותם לארץ ישראל להקרבה. אלא משאירים אותם בחוץ לארץ שיראו עד שיפול בהם מום ויאכלו. וכיוון שלכתחילה יש להשאיר את הבחור בחוץ לארץ ולא להקריבו, אמר רבי יוסי שהוא ממון בעלים. כלומר, כיוון שלכתחילה יש להשאירו בחוץ לארץ ולא להקריבו, הרי זו ראיה שקדושתו קלושה, ולכן הוא נחשב כממון בעלים, מסביר רבינו חננאל. אבל בחור או שאר קודשים קלים שבארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים אינם נחשבים כממון בעלים, ואי אפשר לקדש בהם אישה, או כדברי רב נחמן. מסיימת הגמרא את הוכחתה מדברי רבינה, והיא מיתה אם נכון הדבר דחי אמר שמה שאמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים ממונו הוא מחיים, אין זה רק לעניין שבועות הפיקדון אלא לכל דיני התורה, וממילא חכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי הסברו שקודשים קלים הם ממון גבוה עוד בחיי הקורבן, וכדברי רבי יוחנן, אם כן מדוע הוא צריך רבינה לומר שרבי יוסי הגלילי עוסק בבחור בחוץ לארץ, כדי לבאר את דברי רב נחמן האומר שאי אפשר לקדש אישה בקודשים קלים. לישני יכול לתרץ רבינה כך, הברייתא הסוברת שקודשים קלים הם ממונו גם בזמן הבית היא כרבי יוסי הגלילי. בדברי רב נחמן בביאור המשנה שאין לקדש אישה בבחור בזמן המקדש, נאמרו בשיטת רבנן הסוברים שקודשים קלים הראויים להקרבה לעולם הם ממון גבוה. ומכך שרבינה לא תירץ כך, מוכח שגם הוא סובר שרבי יוסי הגלילי אמר את דבריו שקודשים קלים הם ממון בעלים רק לעניין שבועת הפיקדון שבו עוסק הפסוק, ולא בשאר דינים כמו קידושי אישה. וממילא אי אפשר לומר שהברייתא אומרת שקודשים קלים הם ממונו סוברת רק כרבי יוסי הגלילי. ומוכח שהמוראים אלו סברו שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים חיים אינם נחשבים כממון הבעלים לגבי כל דיני התורה, ולא כדעת רבי יוחנן. תרץ את הגמרא רבי יוחנן שהעמיד את משנתנו כרבי יוסי הגלילי וסובר שקודשים קלים חיים נחשבים כממון הבעלים, ישיב לך כך, מתנות כהונה, כאמר, תקשת מדין בחור שהוא מתנות כהונה, שייני שונה דין מתנות כהונה שראויים להקרבה, דכי כזכו, ששחיית הכהנים בהם אפילו מחיים משולחן גבוה כזכו. זוהי שחייה משולחנו של השם, ולכן אף מחיים הם נחשבים כממון גבוה, כמו שהוכח מדברי רב נחמן ורבינה. ואילו רבי יוסי הגלילי אמר את דינו על קודשים קלים שאינם מתנות כהונה, כגון קורבנות שלמים, שהבהמה הייתה שייכת לאדם, קודם שהיא קדישה ולא זכה בה משולחן גבוה, ואף אחר שהיא קדישה היא נחשבת כממונו עד שיקריבנה. אבל אחרי ההקרבה גם הבעלים זוכים בחלקם משולחן גבוה. וכן בבחור אם הוא נולד בחוץ לארץ ואינו ראוי להקרבה לכתחילה, גם בזה סובר רבי יוסי הגלילי שממון בעלים הוא כמבואר בתירוצו של רבינה. לאל בדף י' ב' עמוד ב' ובאה תחילת הברייתא האומרת שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים הם ממון בעלים וחייבים עליהם קורבן שבועת הפיקדון. כעת מביאה הגמרא גם את המשך הברייתא. אומרת הגמרא גוף הברייתא כחו. ובספר יבין שמועה כתב שבדרך כלל כשהגמרא מביאה לשון הברייתא שהובא קודם לכן היא אומרת אמר מר ולא גופה. אלא שכאן הגמרא באה להשלים את דברי הברייתא שרק חלקה הראשון הובא קודם לכן ולכן שייכת כאן הלשון גופה. ולהלן אחר שהגמרא הביאה את כל הברייתא ומתחילה לדון בדבריה של הברייתא נאמר אמר מר. אם כן נאמר בגוף הברייתא יש פסוק לגבי שבועת הפיקדון בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם יחיחש בעמיתו בפיקדון וגומר לרבות את הכופר בפיקדון של קודשים קלים כיוון שהם ממונו של הבעלים דברי רבי יוסי הגלילי. והדרשה היא מלשון הפסוק ומעלה מעל בה השם יחיחש בעמיתו ודורשים את המילה וחיחש גם לאחריה וכאילו נאמר בה השם וכיחש בעמיתו וכיחש. והכחשה שהיא גם בה השם וגם בעמיתו היא הכחשה בקודשים קלים שהם קורבן להשם אבל הם נחשבים כממון הבעלים. ממשיכה הברייתא בן עזאי אומר בביור דעתו של רבי יוסי הגלילי כוונת הפסוק היא לרבות את השלמים שהם ממון הבעלים. ולהלן יבואר מה הוא בא למעט. אבא יוסי בן דוסטאי חולק על דברי תנא קמא בשם בן עזאי ואומר כך, לא אמר בן עזאי בביור דברי רבי יוסי הגלילי אלא בבחור בלבד שהוא ממון הבעלים. ולהלן תבאר הגמרא מה הוא בא למעט. מבארת הגמרא את דברי תנא קמא בשם בן עזאי בברייתא, אמר מר אמר חכם, נאמר בברייתא בן עזאי אומר בכוונת רבי יוסי הגלילי לרבות את השלמים שהם ממונו ומשמע שיש קודשים קלים אחרים שאינם ממונו. מבררת הגמרא למעות מאי אילו קורבנות בא בן עזאי למעט. הילי מה אם תאמר שכוונתו למעותי בחור בחוץ לארץ שאינו ממון בעלים, אי אפשר לומר כן. שהרי אשתה, כעת יש ללמוד דין זה בקל וחומר, ומה שלמים שהם חמורים שהרי הם טעונים סמיכה על ראש הקורבן על ידי הבעלים קודם השחיטה, וכן הבאת נסחים. יין לנסח על גבי המזבח, ומנחת נסחים המוקטרת על המזבח, ותנופת חזה ושוק, ויש להניף את מתנות הכהונה מהקורבן שהם. חזה ושוק, אף על פי כן אמרת, שממון בעלים הוא בחור שגם כשמקריבים אותו אין הדינים הללו שייכים בו מבעיה, וכי יש צורך לומר שהוא ממונו הרי בוודאי שכן הוא, ולא ייתכן שכוונת בן עזאי לומר שבחור אינו ממון בעלים. אלא מבאר את הגמרא אמר רבי יוחנן כוונת בן עזאי למעותי מעשר בהמה, שאף שהוא קודשים קלים מכל מקום אינו ממון בעלים, כדתניא. כמו ששנינו בברייתא במסכת תמורה בדף ה' עמוד ב' וכן במסכת בכורות בדף למד א' עמוד ב', בבחור תם נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז' אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תפדה קודשם. וכוונת הפסוק שאין לפדותו ולהוציאו לחולין. ואם אחר באיטליס בשוק ובמשקל כבשר חולין. אבל לא נאמר בו לא אם אחר ולכן הוא נמכר תם כשהוא חי והלוקח הקונה יקריבנו בבית המקדש או יוכלנו בקדושה אם יפול בו מום. אבל אם הוא נשחט בחוץ הרי הוא אסור בענה כדין קודשים שנשחטו בחוץ. ואם הבחור בעל מום מותר למוכרו בין כשהוא חי בין כשהוא שחוט. אבל במעשר בהמה נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג' לא יגאל, ויש לדרוש לשון זו בגזירה שווה מחרמי הכהנים, ששם נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כוח, לא ימכר ולא יגאל, וכשם ששם יש איסור מחירה, אף במעשר בהמה יש איסור מחירה. ולכן אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בעל מום, וזו כוונת בן עזאי, שכיוון שאין אדם יכול למכור מעשר בהמה, אינו נחשב כבעלים עליו. מביאה הגמרא את דעת רבינה בביאור הברייתא. אומרת הגמרא רבינה מתני לה הסיפה, רבינה לומדת מהלך הסוגיה שהובא לאל על הסיפה של הברייתא, שם שנינו כך. אבא יוסי בן דוסטאי אומר לא אמר בן עזאי בדעת רבי יוסי הגלילי, אלא בבחור בלבד שהוא ממון הבעלים. מבררת הגמרא למעות מאי, מה כוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעט אילי, מה אם נאמר שכוונתו למעות הישלמים שאינם ממון בעלים? אם כן קשה, השתא כעת ומה בחור שהוא קדוש מרחם קדושתו חלה מיד בלידתו ואין צורך שאדם יקדישנו ואפילו אחי ממונו הוא, שלמים שיש צורך להקדישם בפה מבעיה וכי יש צורך לומר שהם ממון בעלים, והרי פשוט שכן הוא, ולא ייתכן שכוונת אבא יוסי בן דוסטאי לומר ששלמים אינם ממון בעלים. מבארת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעוטי מעשר בהמה שאינם ממון בעלים, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא בבחור נאמר לא תפדה, ולכן הוא נמכר תם חי, ובעל מום חי ושחוט, ואילו במעשר נאמר לא ייגאל. ודרשו חכמים בגזירה שווה שהוא אסור אף במחירה, ולכן אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. וכיוון שמעשר בהמה חמור, מסתבר שגם לדעת רבי יוסי הגלילי הוא ממון גבוה. מקשה הגמרא על דברי רבינה, איך אפשר לומר שכוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעט רק מעשר? הרי אבא יוסי בן דוסטאי אמר שבן עזאי בבחור בלבד כאמר שהוא ממון בעלים, ומשמע שכוונתו למעט את כל הקודשים הקלים שהם ממון גבוה מלבד בחור שהוא לבדו ממון בעלים. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן קשיא, גרסת רבינה קשה. חוזרת הגמרא לדון בביור לשון משנתנו לאל בדף ת עמוד ב, שחייבים על היזק נכסים שאין בהן מעילה. ולאל בדף י"ב עמוד ב הבינה הגמרא שכוונת המשנה לנכסים שרק מעילה אין בהם, אבל הם קדושים. ומשום כך העמיד רבי יוחנן את משנתנו כרבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים הם ממון בעלים. כעת מביאה הגמרא את דברי רבה, שאין לדייק כך, אלא אפשר לבאר את משנתנו גם לשיטת חכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא, רבה אמר, מהי? מה ביור לשון המשנה נכסים שאין בהם מעילה? היינו נכסים שאין בהם דין מעילה, כלומר שאין בהם שום קדושה לשמיים. ומה הנינו? ואילו נכסים הם? נכסים די אדיוט, שאין בהם כל קדושה. שואלת הגמרא, אם כן וליטני שישנה אתן הדין זה בלשון קצרה ויאמר נכסים די אדיוט, מדוע העריך ואמר נכסים שאין בהם מעילה? אומרת הגמרא, אכן קשיא, תירוצו של רב הנשאר קשה. וכתוב באוצר הגאונים, כרך י' ב' מסכת בבקם, הדיבור המתחיל גופה, קבלה מהראשונים, שבכל ממרה בגמרא שהמסקנה היא קשיא, אין זאת יובטה ופרחה גמורה שאין מקום לתרץ, אלא יש לעיין ואולי יימצא תירוץ לקושיה. ומבואר שם שבוודאי הדבר נכון גם בסוגייתנו, שהשאלה היא רק מלשון המשנה שלא קיצרה ואמרה נכסה אדיוט. וכמו שאפשר לפרש שכוונת התנה הייתה לומר שאף אם יש בה קדושה ואין בה מעילה, הם המון בעלים כדברי רבי יוחנן לאל. כך גם אפשר לומר שאין זה דקדוק ולאו דווקא נקת התנה את הלשון הזו, ובאמת כוונתו לנכסה אדיוט. עד כאן עסקה הגמרא בקודשים קלים שהוזקו. כעת דנה הגמרא בבהמת שלמים תמה ללא מום שהזיקה, כיצד נעשית גביית חצי הנזק מבשרה? כדין שור תם שהזיק שמשלם חצי נזק מגופו, כאמור לכמן בדפתת זין עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, ורבינו חננאל גורס אמר רבה, שלמים שהזיקו שור תם שהוקדש לקורבן שלמים והזיק, ודין שור תם שגובה נזק חצי נזק רק מגוף השור, גובה נזק חצי נזק מבשרן, מבשר הקורבן לאחר ההקרבה, ואינו גובה מאימוריהן, אבל אינו גובה מן האימורים שדינם להיות מוכתרים על המזבח. וכתב רבינו חננאל שדין זה ששלמים שהזיקו גובה מבשרם הוא רק לפי רבי יוסי הגלילי הסובר שקודשים קלים המון בעלים, וכשם שאם מוזק חייב המזיק בנזקו, כך גם אם הזיק חייב בעליו לשלם. מקשה הגמרא, פשיטא, הרי פשוט הדבר שאינו גובה מן האימורים, שהרי אימורים לגבוה סל, כי עולים על המזבח להכתרה להשם ואיך יגבה מהם. תרץ את הגמרא, לא צריך עלה וצרח רבי אבא להשמיענו שאינו גובה מהאימורים, אלא לגובה מבשרן כנגד אימורים. כלומר, שאם הבשר לבדו אינו שווה חצי מהנזק שהתחייב בו, אינו יכול לגבות מהבשר יותר מחצי נזק כנגד שווי האימורים שאינו גובה מהם כלל. ורשי מביא דוגמה, בשור תם שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבילה שווה כלום, ומעיקר הדין גובים מהשור המזיק 100, שהוא חצי נזק. הייתי סבור לומר שאף כאן השתלם מבשר השור 100, אף שהבשר עצמו אינו שווה 200, כיוון שאינו יכול לגבות את הנזק ממחצית האימורים, יגבנו מן הבשר, אף שזהו יותר ממחצית שוויו של הבשר. אז משמע מדברי רשי שהנידון בגמרא כאן הוא רק לגבי צורת הגבייה, אבל ודאי שמגיע לנזק מחצית הנזק כולו. אבל תוספות רבינו פרץ מקשה על הפירוש הזה ברשי, שהרי גם במעשה הנזק עצמו השתתפו האימורים, וכיוון שהאימורים הם המון גבוה הפטור על הנזק, אם כן אין הבעלים חייבים לשלם חצי מכל הנזק, אלא חצי מחלק החולין שבשור. מוסיף תוספות רבינו פרץ שאפשר לבאר את דעת רשי שבאמת על חלק הנזק של האימורים פטור הבעלים, ולכן אינו גובה את חלק האימורים, ולו משאר הבשר שהוא חולין גובה חצי נזק. ואילו רבינו פרץ עצמו כתב שמסתבר לומר שאין מחשבים את נסקם של האימורים לפי גודלם ביחס לכל הבהמה, אלא לפי מידת החשיבות של העבר לחייה של הבהמה. וכיוון שהאימורים נצרכים לחיי הבהמה אף שהם קטנים בגודלם לעומת כל בשר הבהמה, מכל מקום הם נחשבים כמחצית הבהמה מחמת חשיבותם, ויפטר המזיק ממחצית חיובו. וכיוון שעיקר חיובו הוא רק חצי נזק, לא ישלם אלא רבע נזק. יוצא איפה שמחלוקתם של רשי ורבינו פרץ היא, האם האימורים נחשבים ממון גבוה קודם ההקרבה וממילא יש כאן שותפות של הקדש במעשה הנזק, או שקודם ההקרבה כל הקורבן נחשב ממון אדיוט. חוזרים אל הגמרא שמבררת עכשיו, מדוע באמת אין הניזק יכול לגבות מחלק הבשר של הבעלים כנגד חלק האימורים שאינו גובה מהם. וסוגייתנו עוסקת בשור טעם כמבואר ברשי, ולגביו הנידון הוא, כיוון שאי אפשר לגבות אלא מגופו, ובשעת הגבייה אי אפשר לגבות מהאימורים שצריכים להיות מוכתרים במזבח. ולגבי שניים שהשתתפו בנזק אחד ואי אפשר לגבות משניהם בשווה, חולקים התנאים בברייתא להלן בדף נ"ג עמוד א', בדין שור שדחף שור אחר לבור, רבי נתן סובר שאם השור הדוחף היה מועד משלם בעל השור חצי מהנזק ובעל הבור חצי מהנזק, ואם הדוחף היה תם, משלם בעל השור רבע נזק ובעל הבור שלושה רבעים. ובגמרא לקמן בדף נ"ג מבארת הגמרא בשני אופנים את שיטת רבי נתן. א', שכל אחד מהמזיקים נחשב כמי שעשה את כל הנזק, כיוון שנגיחת השור לבדה הייתה ממיתה אותו, וכן הנפילה בבור לבדה הייתה ממיתה אותו. והטעם ששור תם משלם רק רבע ולא חצי, שהרי יש לדונו כמי שהרג לבדו את השור ולחייבו במחצית הנזק. כיוון שבעל השור המזיק טוען לבעל הבור, שהרי אף אם היה מזיקו לבדו היה משלם רק חצי. ואם כן עכשיו שהבור גם כן עשה מעשה נזק גמור, יש לפתור את השור ממחצית ומשלם רק רבע. אופן נוסף בשיטת רבי נתן, שכל אחד מהם אחראי רק על חצי הנזק. והטעם שכשהשור המזיק הוא תם משלם בעל הבור שלושה רבעים, שזה יותר מחלקו בנזק, כיוון שהניזק אומר לבעל הבור, אני מצאתי את שורי מת בבורך. ואף שיש לי לגבות גם מהשור המזיק, מכל מקום כל מה שאיני יכול לגבות מבעל השור, אגבה ממך. ואילו חכמים סוברים שבעל הבור פטור והשור הדוחף משלם כדינו, מועד נזק שלם ותם חצי נזק. כך מבאר רש"י לקמן בדף נ"ג עמוד א', בדעת חכמים, וברש"י שלפנינו יש טעות סופר, שכתב רבע נזק אבל צריך לומר חצי נזק. מבררת הגמרא בדעת מי נאמרו דברי רבי אבא. מקשה הגמרא ליבא דמן לדעת מי אמר רבי אבא שאין הניזק גובה מבשר השלמים את החלק שאינו יכול לגבות מן האימורים. היא עליבא דרבנן, אם אמר זאת לדעת חכמים, הרי לדבריהם פשיטא שלא יגבה. האמרי, שהרי אמרו חכמים לגבי שניים שיזיקו יחד, כי לקה להשתלו ממאי, לא משתלמנה מאי. אם אי אפשר לגבות מאחד המזיקים, אין זו סיבה לגבות את כל הנזק מחברו. וממילא אף שאי אפשר לגבות מהאימורים, אין זו סיבה לגבות מהבשר יותר מחלקו. ואם אמר זאת עליבא דרבי נתן, אי אפשר לומר כן. דאמר רבי נתן, כי לקה להשתלו ממאי, משתלם מאי. אם אי אפשר לגבות ממזיק אחד, גובים זאת מהמזיק השני, ולכן כשאי אפשר לגבות מהשור חצי נזק מחמת היותו תם, גובה מהבור שלושה רבעים, ואם כן, אין דינו של רבי אבא נכון. אלא כשאי אפשר לגבות מהאימורים, יש לגבות מהבשר יותר מחלקו בנזק. מחלקת הגמרא בין דינו של רבי אבא לבין מחלוקת רבי נתן וחכמים, מתרצת הגמרא אין שייכות בין הנידונים ולכן, איבאיתם הרבי נתן ואיבאיתם הרבנן. אם תרצה תוכל לומר שרבי אבא סובר כרבי נתן, ואם תרצה תוכל לומר שרבי אבא סובר כרבנן. ומבאר את הגמרא, איבאיתם אם תרצה לומר שרבי אבא סובר כרבנן, ואין זה דבר פשוט שלא יגבה מהבשר כנגד האימורים, מפני שהיה מקום לומר דעני מילי דין זה שאמרו חכמים שאין מזיק אחד חייב לשלם את מה שלא שילם חברו, ודווקא כשהם שני מזיקים בתרי גופי בשני גופים נפרדים כמו שור ובור. אבל כששני המזיקים בחד גופה, בגוף אחד, כמו בשר ואימורים ששניהם בשור אחד, ייתכן שאין הדין כן. אלא מצי אמר לי, יכול הניזק לומר לבעל בהמת השלמים, מכל אחד בעינן משתלמנה. מכל חלק בבהמה שארצה אני יכול לגבות את הנזק, ואני יכול לגבות מהבשר את כל מחצית הנזק שמגיע לי. ולכך הוצרח רבי אבא לחדש שגם כששני המזיקים בגוף אחד, אין הניזק יכול לגבות מהבשר יותר מהחלק הראוי לו. והיינו מחצית מהבשר עצמו, אף שאינו גובה מן האימורים. והיא בית אימה, אם תרצה, אמור שרבי אבא סובר כרבי נתן, ואף שרבי נתן סובר שכשאי אפשר לגבות ממזיק אחד גובים את כל הנזק מהמזיק השני, דווקא התאמו רק שם לגבי שור שדחף את חברו לבור, אמר זאת רבי נתן. כיוון דאמר לי, יכול לומר לו בעל השור הניזק לבעל הבור, אנא, אני, תוראי בבירך, אשכחתי. מצאתי את שורי מת בבור שלך, כלומר בורך, הוא זה שהרק בפועל את השור שלי. ולכן, מהי דלית ללהשתלו ממח, מה שלא אוכל לגבות מבעל השור, משתלים נמינך, אגבה ממך. אבל לך כאן לגבי בהמת שלמים, ממצי אמר, וכי יכול הניזק לומר שהבשר אזיק, הבשר הזיקו, ואילו חלק האימורים לא אזיק, חלק האימורים לא הזיקו, והרי פשוט שהבשר והאימורים הזיקו כאחד. ואין סברה לומר שיגבה מחלק הבשר יותר מחצי נזק, אף שאינו יכול לגבות מן האימורים. בתוספות לקמן בדף נ"ג עמוד א', דיבור המתחיל לעולם, כתבו שסברת החיוב של בעל הבור היא, כיוון שהבור הוא זה שגמר את הנזק. שהרי השור נהרג מהחבטה בבור, ולכן יש למזיק טענה על בעל הבור שהרג בפועל את שורו, ואף שהיה לו שותף בנזק, וזהו השור שדחפו. מכל מקום, כל מה שאי אפשר לגבות מבעל השור, יגבה מבעל הבור. והנה, בגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב' מבואר ששני שברים תמים שנגחו שור שלישי ואחד מהם אינו בר חיוב, כגון שהוא שור פסולי המוקדשים, לפי רבי נתן משלם השור שהוא בר חיוב חצי נזק, כלומר שהוא משלם גם את מה שאי אפשר לגבות מהשור השני, וזה לכאורה שלא כמסקנת סוגייתנו, שרק לגבי שור ובור שהזיקו יחד יש סברה לחייב את בעל הבור, אבל כאן אינו גובה בשר כנגד האימורים, והוא הדין שלא יגבה משור אחד כנגד חלקו של השור השני. אז בעל המאור באמת אומר שהסוגיות כאן ו... בדף נון ג' חולקות בעניין הזה, אבל הרמב"ן במלחמות השם כתב שאין בזה מחלוקת, מפני שגם בשני מזיקים נפרדים שאחד מהם אינו בר חיוב, יכול הניזק לטעון כלפי השני שהוא עשה את כל הנזק, כיוון שגם בלי השני היה השור ניזוק. מה שאין כן בבשר באימורים של שור אחד, שאין הבשר יכול להזיק ללא האימורים, לכן אין גובים מהבשר כנגד האימורים. מבאי רבה את דינה של בהמת קורבן תודה שהזיקה. אמר רבה, בהמת קורבן תודה תמה שהזיקה, והדין הוא ששור תם שהזיק משלם את נזקו רק מגופו, גובה הניזק מבשרה, ואינו גובה מלחמה, מ-40 הלחם שמביא האדם שמביא את קורבן התודה יחד עם הקורבן. ומאירים ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבה, שאף שרבה העמיד את משנתנו שלא כמו רבי יוסי הגלילי כמבואר לעיל בדף י"ג עמוד א', מכל מקום, דין זה של רבה שקורבן תודה שהזיק גובה מבשרה, נכון רק לרבי יוסי הגלילי הסובר שקודשים קלים ובכללם קורבן תודה עם המון בעלים, ולכן כשהזיק החייב הבעלים בנזקה, אבל לדעת חכמים שתודה עם המון גבוה, אין מקום לחייב את המקדיש בנזקיה. מברר את הגמרא עכשיו מה החידוש בדברי רבה. מקשה הגמרא, לחם, פשיטה, פשוט שאינו גובה מהלחמים, שהרי שור תם משלם רק מגופו, והלחם לא ישתתף בנזק. ה-40 לחמי תודה לא ישתתפו בנזק, מתרצת הגמרא, סייפה יצטריך לי. החידוש הוא בסיום דברי רבה, שהניזק הגובה את בהמת התודה בנזקו, אוכל את הבשר של הקורבן לאחר הקרבת האימורים, הוא מתכפר, מביא לחם. ובעל הקורבן הוא מביא את ה-40 לחמים, אף על פי שאינו אוכל את הבשר, אלא הניזק. כתב הסוכת דוד שלפי רשי, לאל בדף י' ב' עמוד ב', שגם חלק הבעלים בקורבן אחרי השחיטה נחשב לממון גבוה, צריך לומר שהניזק גובה את בהמת התודה מחיים על מנת לאכול את בשרה אחר זריקת האימורים. אבל לפי תוספות, לאל בדף י' ב' עמוד ב', דיבור המתחיל הוא מחיים, שחלק הבעלים גם לאחר שחיטה נחשב לממון בעלים, אפשר לומר שהניזק בא אחר השחיטה לגבות את הבשר לנזקו. מקשה החזוני של דעת התוספות, הרי הניזק גובה את הבשר רק אחרי השחיטה, שאז הבשר הוא ממון בעלים. ואם כן, מה הסברה לחייבו להביא את הלחם ששת חיובו? שת החיוב להביא את הלחם הוא שת השחיטה, מתרץ החזוני שהיה מקום לומר שהמזיק יוכל להימנע מהבאת הלחם, וממילא לא יוכלו לשחוט את הקורבן, ולא יגבה הניזק את חובו. והרי זה כאילו אין מאיכן לגבות את הנזק, שהרי שור תם משלם רק מגופו ויפטר המזיק. ועוד יכול המזיק לטעון שכיוון שעכשיו אין לניזק אפשרות לגבות את חובו, שהרי הקורבן אסור בהנאה, ורק על ידי הבאת הלחמים מותר הקורבן משחיטה ובאכילה, נמצא שהוא חידש כאן כביכול גוף חדש שלא היה כאן קודם, ופנים חדשות באו לכאן, ולא יוכל הניזק לגבות מגוף זה שכביכול לא היה קיים בשעת הנזק. מחדש רבה שכיוון שהמזיק הוא בעליו של הקורבן והוא חייב בהבאת לחמה, נחשב הבשר משעת הנגיחה לנכסי בעלים לגבות ממנו. שואלת הגמרא, נמי פשיטה, הרי גם דין זה פשוט, שהרי הניזק אינו המחויב בקורבן, ומדוע שיתחייב בהבאת הלחמים? מתרצת הגמרא, יש חידוש בדברים, מהו דתיים הייתי סבור לומר, כיוון דלחם הכשירה דזבחו, הבאת הלחם היא המכשירה את הקורבן להקרבה, אז לימה ליומר המזיק לניזק, וכי כך נכון וראוי הדבר, את אכלת, אתה תאכל את הבשר, ואנה הייתי לחם, ואני אביא את הלחם, והרי ראוי יותר שאתה תביא את הלחם, כמה שמלן משמיע לנו רבה, דלחם חיוב עדי בעלימו, הבאת הלחמים מחיוב המוטל על בעל הקורבן, ולכן עליו להביאו, ולא על הניזק האוכל את הבשר. והקצות החושן בסימן תפוו, דן לפי רבי יוסי הגלילי הסובר שקודשים קלים ממון בעלים הם, ואדם יכול למכור את קורבנו לחברו, האם נכללת במחירה גם כפרת הקורבן? והנפקמינה היא תהיה באופן שאף חברו נדר להביא קורבן כזה. האם עכשיו שקנה את הקורבן מחברו יוכל לצאת ידי חובה בקורבן שקנה, או לא? כותב הקצות החושן שלפי המבואר בסוגייתנו שאין הניזק מביא את הלחם אל המזיק, מוכח שאין הכפרה עצמה נמכרת. שהרי אם היה אפשר למכור את הכפרה, נמצא שהבהמה שהזיקה נחלטת לניזק והוא עכשיו הבעלים עליה. וממילא הוא זה שצריך להביא את הלחם, ואילו המזיק אינו יוצא ידי חובתו בהבאת הקורבן, וממילא אינו צריך להביא את הלחם. אלא יצטרך להביא קורבן אחר כדי לקיים את חיובו. אבל החזון איש דוחה את ההוכחה של הקצות החושן ואומר שאומנם יש אפשרות למכור את הקורבן עם הכפרה, אבל כאן מדובר שהניזק אינו רוצה בכך, כיוון שאינו מחויב בהבאת קורבן תודה. וכן לא מסתבר שהניזק יגבה את התודה על מנת למוכרה לאדם אחר, כיוון שזה נראה כעושה סחורה בקודשים, ולכן נוח לו בגביית הבשר בלבד אחרי השחיטה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ט' עמוד ב' שחיוב נזקין הוא כשהוזקו נכסים שהם של בני ברית. שואלת הגמרא לשון המשנה נכסים שהם של בני ברית למעות אמי, אילו נכסים באה המשנה למעט בזה שאין חייבים על נסכם? היא למעות, אם נאמר שהמשנה באה למעט נכסים דעובד כוכבים שהמזיקם פטור, אם כן קשה, הקטן הילה לקמן, הרי זו משנה מפורשת לקמן בדף ל"ז עמוד ב', שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים, פטור. אז למה צריך לחדש לנו זאת במשנה שלנו? משיבה הגמרא, אכן תנה שנה תנה במשנתנו דין זה בקצרה, והדר מפרש וחזר ופרשו במשנה לאלן בדף ל"ז עמוד ב' באריכות. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה לאל בדף ט' עמוד ב' שחיוב על נזק הוא רק בנכסים המיוחדים. שואלת הגמרא, למעות אמי, מה כוונת המשנה למעט? בלשון שהיא אומרת נכסים המיוחדים, משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, למעות אי זה בא למעט אופן שלא ידוע מי היה השור המזיק, כגון שהיו שם כמה שברים שאחד מהם הזיק. וזה אומר בעל השור האחד אומר לחברו שורך הזיק, וזה בעל השור האחר אומר שורך הזיק. וזו כוונת המשנה שצריך שיהיו הנכסים המזיקים מיוחדים, כלומר שכל הנכסים שיש בהם ספק שמה הזיקו, יהיו מיוחדים לאדם אחד ולא יספק מי הוא הבעלים של השור המזיק. שואל הרשב"א, למה נוקטת הגמרא לשון זו? והרי הוויכוח הוא בין הניזק הבא לתבוע מאחד משני המזיקים, וכל אחד דוחה את הניזק לחברו, והיה לגמרא לומר בלשון, שכל אחד אומר לניזק שורו של שני הזיק. ועוד קושייה, שבאופן זה פשוט שפטורים, שהרי המוצאים מחברו עליו הראיה. והמרומי שדה מתרץ שמדובר כאן בשור טעם, והניזק תפס את שני השברים. עכשיו הוויכוח הוא בין שני המזיקים שורו של מי נגח. והתחדש בזה שהתפיסה לא מועילה, כיוון שחצי נזק של שור טעם הוא כנס, ובכנס כל זמן שבית דין לא חייבו, עדיין אין חיוב ולא מועילה תפיסתו. לא מועיל שהניזק תפס את שני השברים. מקשה הגמרא, תני לקמן, הרי כבר שנינו דין זה במשנה לקמן בדף למדהי עמוד א', היו שני שברים של שני בני אדם, רודפים אחר שור אחד לנוגחו, ואחר כך נמצא השור מת. זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק, שניהם פטורים, שם מוצאים מחברו עליו הראיה, אבל הניזק להוכיח שור של מי הזיקו. אם כן, מדוע הוא צריכה משנתנו לומר את הדין הזה שמפורש כבר במשנה לקמן בדף למדהי? מתרצת הגמרא, תני ואדר מפרש, שנה תנה כאן את הדין הזה בקצרה, וחזר ופרשו באריכות במשנה לקמן בדף למדהי. מביאה הגמרא ברייתא, שמפרשת את משנתנו בדרך אחרת. במתנית התנה בברייתא שנינו שהמשנה שאמרה נכסים המיוחדים, הכוונה היא פרט לנכסי הפקר, כלומר, דיני נזיקין אינם אמורים בנכסי הפקר, והגמרא מבארת באיזה אופן מדובר. מבררת הגמרא היחידה ממהו המקרה שהמשנה באה למעט, אילא אם האם נאמר שמדובר באופן דנגח תורה דידן לתורה דהפקר שנגח שור שלנו, כלומר שיש לו בעלים את שור ההפקר, מן תב עליהם יהיו התובע את המזיק שהוא צריכה המשנה לחדש שפטור. והרי פשוט שאין חיוב תשלומים למזיק שור הפקר, אלא נאמר, דנגח תורה דאפקר לתורה דידן, ששור הפקר נגח שור שלנו שיש לו בעלים, אם כן לייזיל ולייטי. שילך הניזק ויקח את שור ההפקר לעצמו, מי מעכב אותו מלתלו, ומה שייך לומר בזה חיוב או פטור. משיבה הגמרא, משנתנו עוסקת באופן שקדם וזכה בו בשור ההפקר שהזיק אדם אחר. מחדשת המשנה שאין הניזק רשאי לקבות את נזקו מהשור, כיוון דבישת ההזק הוא היה שור הפקר, ולא אומרים שהשור הוחלט לניזק משעת הנגיחה. ובחידושי הגאון רב חיים סולובייצ'יק זצ"ל על הש"ס, מוכיח מהגמרא כאן שהשיעבוד של הניזק בשור תם שונה מכל שאר השיעבודים, שבשאר השיעבודים תחילה יש שיעבוד על האדם החייב, ומתוך כך משתעבדים גם נכסיו, ואילו בשור תם השיעבוד חל על השור אף כשאין לו בעלים. ראיה לדבר ממה שהתבהר שהמשנה לומדת מהפסוק שור איש, שאם קדם אחר וזכה בשור אין מוציא מידו, משמע שלולי הפסוק היה הניזק מוציא מיד הזוכה את השור המזיק, אף שבשעת הנגיחה לא היה לשור בעלים. וגם אחרי שיש פסוק שור איש, שאין שיעבוד בשור הפקר, מכל מקום אופן השיעבוד לא השתנה, והוא חל על השור עצמו ללא שייכות לבעלים. מביאה הגמרא ביור נוסף בלשון המשנה, שאמרה נכסים המיוחדים. רבינה אמר, כוונת המשנה למעוטי, למעט אופן ששור נגח שור אחר, ואחר כך הקדיש בעל השור המזיק את שורו למזבח או לבדק הבית. וכן למעט מקרה ששור נגח שור אחר, ואחר כך הפקיר אותו בעליו, שהמזיק פטור מלשלם. וזו כוונת המשנה באומרה נכסים מיוחדים, שכדי לחייב את המזיק לשלם את נזקו, צריך שהחפץ המזיק יהיה שייך לאדם אחד, משעת הנזק עד שעת העמדה בדין. וכתבו המאירי וכן המארי קץ, שדבריו מובאים בשיטה מקובצת, שהדין של נגח ואחר כך הפקיר, נגח ואחר כך הקדיש, נאמר רק בשור מועד, אבל בשור תם, כיוון שהוא נחלט לניזק ואין למזיק רשות למוכרו, ממילא גם אינו יכול להפקירו או להקדישו. מביאה הגמרא סיוע מברייתא לדברי רבינה, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא לגבי מחלוקת חכמים ורב יהודה במשנה לקמן בדף מ"ד עמוד ב', בשור של הפקר שהמית אדם, שחכמים מחייבים אותו סקילה ורב יהודה פותר, ואמרה ברייתא, יתר על כך חידוש גדול יותר, אמר רבי יהודה, אפילו אם שור נגח והרג אדם ואחר כך הקדיש אותו בעליו, או שנגח השור ואחר כך הפקיר אותו בעליו, פטור השור מסקילה והבעלים פטורים מלשלם כופר. ואומר הראש, למרות שחכמים חולקים על רבי יהודה והלכה כמותה, מכל מקום לגבי נזקים מודים חכמים לרבי יהודה שאם הפקיר או הקדיש את השור אחרי הנגיחה, הפטור. כך אומר הראש. ממשיכה הברייתא ואומרת שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ועועד בבעלה והמית איש, השור יסכל וגם בעליו יומת, מכך שהוזכר בפסוק בעליו גם בשעת העדה של השור וגם בשעת הסקילה של השור, יש ללמוד שאין המזיק חייב עד שתהיה מיתה ועמדה בדין שווים כאחד, שיהיה ברשות אותו אדם משעת הנגיחה שהמיתה עד שעת העמדה בדין. ורש"י מביא גם את סיום הפסוק וגם בעליו יומת, ומבאר האבן האזל את כוונת רש"י, כי לכאורה קשה, שהרי לגבי חיוב סקילה של השור אין צורך כלל בעדה. לא צריך שהשור יהיה מועד, וגם שור תם שהמית גם כן נסקל. ואם כן, לא ייתכן שפסוק זה בא להשמיענו שלגבי חיוב הסקילה של השור, יש צורך שיהיה בעלים אחד משעת העדה, מאז שהוא מועד, עד שעת סקילה. אלא עיקר הדרשה היא על תשלום כופר, שנלמד ממילות הפסוק וגם בעליו יומת, וזה ייתכן רק בשור מועד שמשלם כופר. וסובר רבי יהודה, שאומנם עיקר הדרשה נאמרה על תשלום כופר, ומכל מקום גם סקילת השור נלמדת מזה. וכך יש לבאר את כוונת הפסוק. השור יסכל כאשר גם הבעלים משלמים כופר. וכשם שבעלים משלמים כופר רק אם היו לו בעלים משעת העדה, כך גם השור יסכל רק אם היו לו בעלים משעת העדה. מקשה הגמרא, משמע שדי בכך שיהיה בבעלותו בשעת העמדה בדין, ונשאלת השאלה בכי גמר הדין לא בעינן. וכי אין צורך שגם בשעת פסק הדין יהיה השור שייך לאותם בעלים? הרי הפסוק השור יסכל וגם בעליו יומת שממנו לומדים את הדין הזה בגמר דין הוא דכתיב. נאמר בגמר דין. תרץ את הגמרא אלא אם כך צריך לשנות בברייתא עד שתהיה מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד שיהיה השור בבעלות אחת בשלושת הזמנים הללו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב' שבעל הנזק חייב בתשלומיו חוץ מאופן שההזק היה ברשות המיוחדת למזיק. מבארת הגמרא שמדובר באופן שהשור הניזק נכנס לרשות המזיק ללא רשותו, וטעם הפטורו, כיוון דאמר להמזיק לניזק, תורח ברשות אמי ביי, מה רצונו של שורך ברשותי, כלומר, כיוון ששורך נכנס ללא רשות לתוך חצרי, הרי הוא הזיק את עצמו. אומר הנימוקי יוסף שמטעם זה אנחנו למדים שאם בעל השור הניזק קיבל רשות מבעל החצר להכניס לשם את שורו, חייב בעל החצר בשמירת שורו שלא יזיקנו, ואם יזיקו חייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בתפתית עמוד ב' שחיובי נזקים הם חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק. כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. מביאה הגמרא מחלוקת בדין שור שהזיק ברשות השותפים, ולפי זה, האם לשון המשנה הוא רשות הניזק והמזיק היא המשך של חוץ מרשות המיוחדת למזיק שפטור עליה? או שזה עניין חדש השייך להמשך המשנה ויש לקוראו כך, הוא רשות הניזק והמזיק שהזיק חב המזיק, כלומר שבאופן זה חייב המזיק. אומרת הגמרא אמר רב חיסדא אמר רב אימי בשמו של אבי אימי חצר השותפין, שהזיק שורו של השותף האחד את נכסי השותף השני חייב בה המזיק על השן ועל הרגל, כלומר... אם הנזק היה על ידי אכילת פירות או דריסת הרגל בדרך הילוך הבהמה, חייב המזיק. וכל שכן שחייב על נזקי קרן, שחייבים עליה אפילו ברשות הרבים. ואף שנאמר בפרשת שן ורגל בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד' ובער בשדה אחר משמע, שזו שדה שאינה שייכת כלל המזיק, סובר רב חיסדא שכוונת התורה למעט רק את רשות הרבים ולא את רשות השותפים. מבאר רב חיסדא את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר, כך אמר התנא במשנתנו, לעולם המזיק חייב, חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור המזיק מלשלם. וכעת אומרת המשנה דין חדש, הוא רשות הניזק והמזיק, אבל כשהנזק היה ברשות המשותפת לניזק ולמזיק, הדין הוא, כשהזיק חב המזיק לשלם. מביאה הגמרא מי חולק על רב חיסדא. ורבי אלעזר אמר, שור שהזיק בחצר השייכת למזיק ולניזק, פטור על השן ועל הרגל, וטעמו... כיוון שנאמר בפרשת שן ורגל ובייר בשדה אחר, שדה אחר היינו שדה המיוחדת לניזק בלבד, ואילו חצר השותפין שייכת לשניהם. אבל קרן שלא נאמר בשדה אחר, וחייבת ברשות הרבים, חייבת גם בחצר השותפים. מבאר רבי אלעזר את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר, כך אמר התנא במשנתנו, לעולם חייב המזיק, חוץ מרשות המיוחדת למזיק, וכן חוץ מרשות הניזק והמזיק, דנמי פטור, שגם בה פטור מנזקי שן ורגל. לאחר מכן ממשיכה המשנה לעניין אחר ואומרת, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, ואף שלכאורה אין חידוש בעצם הדין של המזיק לשלם במיטב, שהרי כבר שנינו זאת לעיל, והמשנה שפתחה את המסכת לעיל בדף בית עמוד א', כוונת התנא במילים הללו להטויה לרבות שור שהזיק על ידי נגיחה בקרן שחייב, וזה דין שלא נזכר במשנה הפותחת את המסכת. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר, על מה שביארנו את סיום המשנה לעניין קרן. הניחה לשמואל, דבר זה נוח ומובן לדעת שמואל הסובר לאל בדף ג' עמוד ב', ששור שהוזכר במשנה להיל בדף ב' עמוד ב', היינו נזק של רגל, אז מובן מדוע צריכה הייתה המשנה לרבות נזק של קרן. אלא לרב דאמר בביור המשנה הראשונה, תן השור, שנה תן השור וכוונתו לכלול בזה. כל מי לדי שור, את כל הנזקים הבאים על ידי השור, והיינו קרן, שן ורגל, אם כן כבר השמיענו התנה את חיוב השור בנזקי קרן. אז אם כן לדבריו, חב המזיק ששנינו במשנתנו להטוי אימי, מה בא התנא לרבות בזה? ותרץ את הגמרא כוונת התנא להטוי לרבות עד איתנו רבנן, את הדין ששנו חכמים בברייתא על משנתנו. ופרשו כך, כשהזיק חב המזיק להביא לרבות את החיוב של ארבעת סוגי השומרים, שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר שקיבלו בהמה לשמור, והזיקה הבהמה ברשותן. ולכמן תבאר הגמרא למי הייתה שייכת הבהמה המזיקה ואת מי היא הזיקה. והדין הוא שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. ממשיכה הברייתא ומבארת את דין השומרים, אם נפרצה המחיצה בלילה באונס ולא מחמת פשיעת השומר, כגון שהייתה המחיצה חזקה או שפרצו הליסטים גזלנים, והיא יצתה והזיקה, יצאה בהמה והזיקה, פטור השומר מלשלם. וההלכה דומה נאמרה במשנה לקמן בדף נ"ה עמוד ב', הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצתה והזיקה, פטור. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצתה והזיקה, פטור. שואלים שם התוספות בדיבור המתחיל נפרצה, מה החידוש שנפרצה בלילה פטור? הרי מדובר שנעל בפניה כראוי. ומה היה עליו לעשות? ומתרצים התוספות שהחידוש הוא שדווקא בלילה פטור, אבל אם נפרצה ביום חייב, כיוון שמן הסתם נודע לו על כך, והיה עליו להחזירה. ועוד כותבים התוספות שיש חידוש גם בנפרצה בלילה, שאפילו אם נודע לו בלילה שנפרצה, אינו צריך לתרוח כל כך לרדוף אחריה בחושך. מבארת הגמרא את הדינים האמורים בברייתא, אמר מר, אמר חכם, נאמר בברייתא, מהמילים כשהזיק חב המזיק, שנאמרו במשנתנו יש להביא וללמוד את דינם של שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר, שהזיקה בהמה ברשותן. מבררת הגמרא אי חידמי באיזה אופן מדובר. הילי מה אם נאמר דאזקי תורה דמשאיל, שהשור של המשאיל הזיק לתורה דשואל, את שורו של השואל, איך ייתכן שכוונת המשנה לחדש שהמשאיל חייב לשלם לשואל את הנזק? הרי לימה ליומר המשאיל השואל, הרי אפילו אילו אזיק באלמה. אם השור שלי היה מזיק ממון של אדם אחר בזמן זה שהוא בשמירתך, בית לשלומי את. אתה היית צריך לשלם את נזקיו, כיוון שאתה חייב לשומרו שלא יזיק. אשתה דאסקה לתור הדידך עכשיו ששורי הזיק את השור שלך באינה לשלומי. וכי אני צריך לשלם, הרי ודאי שאני פטור מלשלם לך, כיוון שאתה הזקת לעצמך, בכך שלא שמרת את שורי. מבארת הגמרא באופן אחר אל הכוונת הברייתא לאופן דאסקה תורה דשואל לתורה דמשאיל. השור של השואל הזיק את שורו של המשאיל, ומחדש את המשנה שהשואל חייב בנזקי שורו של המשאיל. דוחה הגמרא, הרי מבואר בברייתא ששור תם משלם חצי נזק, ומדוע יהיה הדין כך? לימה ליומר לו המשאיל השואל, הרי אילו איתזק מעלמה, אם השור שלי היה ניזוק על ידי שור של אדם אחר, בית לשלום מכולה תורה. היית צריך לשלם לי נזק שלם, שרי השאלתי לך אותו ושואל חייב אפילו באונסין? אשתה דאסקי תורה דידך. עכשיו שהשור שלך הוא שהזיקני פלגה ניסקה עודם משלמת לי? וכי רק חצי נזק תשלם לי? הרי ודאי אתה חייב לשלם לי נזק שלם כדין כל שואל שהוסקה בהמה ברשותו. מבארת הגמרא לעולם מדובר דאסקי תורה דמשאיל לתורה דשואל שהזיק השור של המשאיל את שורו של השואל. ומה שהקשינו שהמשיל צריך להיפטר כיוון שעל השואל מוטלת שמירת השור שלא יזיק, יש ליישב אחר במאי הסקינה, לברייתא עוסקת באופן שקיבל השואל עליו את שמירת גופו של שור המשאיל, שלא יוזק על ידי אחר, ולא קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור לשומרו שלא יזיק אחרים. וממילא, החיוב לשמור על השור שלא יזיק, וחיוב התשלומים אם יזיק, נשאר על הבעלים. וכיוון שיזיק השור את שורו של השואל, חייב בעל השור לשלם כדינו חצי נזק לתם, ונזק שלם למועד. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שהברייתא עוסקת כשלא קיבל עליו שמירת נזקה, ועם הסיפה, אמור ופרש את הסיפה של הברייתא, נאמר בה, נפרצה המחיצה בלילה באונס, או שפרצו הליסטים, גזלנים ויצתה ויזיקה, פטור השומר מלשלם, ויש לדייק מכך שדווקא כשנפרצה בלילה פטור השומר, הביום, אבל אם נפרצה ביום, חייב השומר בתשלומי הנזקין שעשתה הבהמה. ולפי פירושך קשה מדוע חייב? הלא קיבל עליו שמירת נזקיו, הרי מדובר שלא קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור. תרץ את הגמרא יש להוסיף בלשון הברייתא ואחי כאמר כך נאמר שם, אם קיבל עליו השומר אף את שמירת נזקיו של השור שלא יזיק, ונגח השור של המשאיל שברים אחרים, חייב השומר בתשלומי הנזק. אבל גם באופן כזה שקיבל השומר על עצמו את שמירת נזקי השור, אם נפרצה המחיצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצתה באונס והזיקה, פטור. מקשה הגמרא מברייתא על רבי אלעזר הסובר שאין חיוב על נזקי שן ורגל בחצר השותפים. מקשה הגמרא, איני, וכיחך הוא הדין שאין חיוב שן ורגל בחצר השותפים, וכדברי רבי אלעזר, ועתני רב יוסף, והרי שנה רב יוסף ברייתא שנאמר בכך, חצר השותפים וכן הפונדק, אכסניה לעוברים ושבים והזיק שורו של אחד השותפים או הערוכים את חברו, חייב בהם על נזקי השן ועל נזקי הרגל. ואין מקומות אלו נחשבים כרשות הרבים, כיוון שרק לשותפים או לאורחים מותר להיות בהם, והרי זה כשדה אחר. ותיופתא דרבי אלעזר, וברייתא זו קשה על רבי אלעזר הסובר ששן ורגל פטורים בחצר השותפים. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי אלעזר, לו רבי אלעזר היה בבית המדרש, הוא היה יכול להשיב ולומר לך, ותסבר המתנית המלילו פליגי? וכי סבור אתה שאין ברייתא אחרת החולקת על הברייתא שהבאת? ומבואר בה כדבריי, ועתני הרי שנינו ברייתא אחרת. ארבעה כללות, ארבעה כללים היה רבי שמעון בן אלעזר אומר ברשויות נזקין. כלל ראשון, כל מקום שהוא רשות, שיש רשות רק לנזק להיכנס בו ולא למזיק, ונכנס לשם המזיק שלא כדין חייב בכל, ואפילו קרן תמה משלמת נזק שלם. כלל שני, מקום דמזיק, שיש רשות להיכנס שם, למזיק ולא לניזק, ונכנס שורו של הניזק שלא ברשות והוזק, פטור המזיק מכל חיוב, כיוון שלא היה לו להיכנס לרשות שאינה שלו. כלל שלישי, מקום שיש לזה ולזה רשות להיכנס, כגון חצר השותפים והבקעה, מקום שרואים שם שברים, פטור בה על השן ועל הרגל, כיוון שאין זה מקום המיוחד לניזק ואינו נחשב שדה אחר, שחייבה בו התורה שן ורגל. אבל על הנגיחה בקרן ועל הנגיפה, דחיפה בגוף הבהמה, ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שהם קרן ותולדותיה כאמור לאל בדף בית עמוד בית, הדין הוא שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם כדין עסקי קרן ברשות הרבים. כלל רביעי, מקום שאין רשות לא לזה ולא לזה להיכנס לשם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בו על השן ועל הרגל, אבל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביתה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. מסיימת הגמרא את התירוץ על רבי אלעזר, קטן ימיית, מכל מקום שנינו בכלל השלישי, שחצר השותפין והבקעה, פטור בה על השן ועל הרגל, ורבי אלעזר סובר כברייתא הזו, החולקת על הברייתא ששנה רבי יוסף. בירה הגמרא שלדעת רבי אלעזר שתי הברייתות חולקות זו על זו, והוא רבי אלעזר פוסק הברייתא השנייה. כעת מבארת הגמרא שאפשר ליישב את שתי הברייתות ואין הכרח לומר שהן חולקות זו על זו. מקשה הגמרא, קשיא הדדי, הברייתות סותרות זו את זו, שבברייתא שהביא רבי יוסף מבואר שנזקי שן ורגל חייבים בחצר השותפין, ובברייתא של רבי שמעון בן אלעזר מבואר שהם פטורים. מתרצת הגמרא כי תניא האימא ששנינו בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר ששן ורגל פטורים בחצר השותפים, היינו בחצר שהיא מיוחדת מיועדת לזה ולזה, למזיק ולניזק השותפים בה, בין להכנסת פירות ובין להכנסת שברים, וכיוון שמותר לשניהם להכניס בה גם פירות וגם שברים, דינה כרשות הרבים ששן ורגל פטורים בה וקרן חייבת. אבל ההיד רב יוסף, הברייתא שהביא רב יוסף המחייבת שן ורגל שהזיקו בחצר השותפין, עוסקת בחצר שלשניהם היא מיוחדת להכנסת פירות ואינה מיוחדת להכנסת שברים, כלומר אסור להם להכניס בה שברים. ולגבי נזקי שן ורגל, אבי עלה נחשבת חצר זו כחצר הניזק, כיוון שלניזק היה מותר להניח שם את פירותיו, ולמזיק היה אסור להכניס לשם את שורו, ולכן חייבים בה על השן והרגל. מוכיחה הגמרא את תירוצה מהבדלי הלשון שבין הברייתות. די כנמי, יש לדייק כן מלשונות הברייתות. וקטני יחה ששנינו כאן בברייתא שהביא רב יוסף המחייבת נזקי שן ורגל בחצר השותפין, נאמרה לשון חצר השותפים והפונדק, ויש לפרש שחצר השותפים היא דומיה דפונדק, דומה לפונדק שהוא משמש לסוחרים הבאים לשם עם סחורותם. ואין הדרך להכניס בהמות לפונדק כדי שלא יזיקו את הסחורה, וכך גם חצר השותפים היא כזאת שלשניהם אסור להכניס לשם שברים. ומאידך קטני יעתם שנינו שם בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר הפותרת נזקי שן ורגל בחצר השותפים, נאמר בחצר השותפים והבקעה. ויש לפרש שזו חצר השותפים דומיה דבקעה, דומה לבקעה, שלכולם יש רשות לראות שם את בהמותיהם, וכן חצר השותפים היא כזו שמותר לשניהם להכניס לשם את השברים שלהם, ולכן דינה כרשות הרבים הפטורה בנזקי שן ורגל. מסיימת הגמרא ואומרת שמע מינה, אכן מוכח מן הדיוק הזה שכך יש לתרץ את סתירת הברייתות, שחצר ששניהם רשאים להכניס בה פירות ושברים נחשבת כרשות הרבים ושן ורגל פטורים, חצר שרשאים להכניס בה רק פירות נחשבת כרשות הניזק וחייבים בה על שן ורגל. מקשה הגמרא על הסברה שנאמרה ביישוב הברייתות שחצר המיוחדת לפירות ולא לשברים נחשבת כרשות הניזק. מתקיף לרבי זיירא, יקשה רבי זיירא, כיוון דחצר זו מיוחדת לשניהם לפירות, אם כן יש לפוטרו משן ורגל, שרי כדי לחייב בהם, הבינן יש צורך שיתקיים לשון הכתוב, ובער בשדה אחר, שהנזק יהיה בשדה של אחר, ולא בחצר המזיק. ולעקב, ודבר זה אינו מתקיים כאן, שהרי חצר זו שייכת גם למזיק לגבי הכנסת פירות, ואין זו שדה אחר. תרצת הגמרא, אמר לאביי לרבי זיירא, כיוון דחצר זו אינה מיוחדת לשניהם לשברים, ולמזיק אסור להכניס לשם את שורו, שדה אחר קרינה בי, ניתן לחנותה שדה אחר, שהרי לגבי הכנסת השור המזיק לחצר היא נחשבת כשדה של אחר שאסור לו להכניסו לשם. לאל ישווה הגמרא את הסתירה בין הברייתות לגבי חיוב שן ורגל בחצר השותפין, שחצר המיוחדת רק לפירות נחשבת כחצר הניזק, ורשות המיוחדת לפירות ולשברים נחשבת כרשות הרבים. מברר את הגמרא אם אפשר בדרך זו לומר גם שאין מחלוקת בין רב חיסדא ורבי אלעזר שנחלקו לאל בדף י"ג עמוד ב' עם שן ורגל חייבים בחצר השותפים. אמר לי רבה חמידיפתי לרבינה, לאם השם הנאמר דמי דמתנית לא פליגי, שכשם שהברייתות אינן חולקות וכל אחת עוסקת באופן אחר של חצר השותפים, וכפי שביארה הגמרא, המורה אינה מלא פליגי. כך גם האמוראים שהם רב חיסדא ורבי אלעזר אינם חולקים כלל בנידון זה, לכל אחד אמר את דינו על אופן אחר של חצר השותפין. דהיינו, שרב חיסדא שמחייף שן ורגל בחצר השותפים, עוסק בחצר שמשותפת רק לפירות ולא לשברים ולכן דינה כרשות היחיד, ולא רבי אלעזר שפותר שן ורגל בחצר השותפים, עוסק בחצר שהשותפות היא גם בפירות וגם בשברים. מדינה כרשות הרבים. אמר להישיב רבינה לרווח המדיפתי אין, כן, ייתכן שהמוראים לא חולקים, אלא כל אחד עוסק בחצר השותפין אחרת. ומוסיף רבינה ואמר, וגם אם תמצא לא עם הרפליגי, וגם אם תאמר שהם חולקים, יש לומר שלא נחלקו בכל חצר השותפים, אלא רק בחצר המיוחדת לפירות ולא לשברים. ובקושייה דרבי זיירה הוא בפירוק את הבאיי פליגי. ומחלוקתם היא בסברותיהם של רבי זיירה בקושייתו, והבאיי בתירוצו, כלומר, רבי אלעזר סובר כסברת רבי זיירה בקושייתו שחצר המשותפת רק לפירות נחשבת כרשות הרבים שפטורים בעל שן ורגל. ורב חיסדא סובר כסברת אביי בתירוצו שכיוון שלמזיק אסור להכניס שם את שורו, הרי זו חצר הניזק וחייבים בעל שן ורגל. אבל בחצר שמיוחדת לשניהם לפירות ולשברים, לדברי הכל נחשבת כרשות הרבים ופטורים בה על נזקי שן ורגל. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה קודשים מתכוון רבי יוסי לרבות שם המונו? שאלה שנייה, שור שדחף שור לבור מי חייב? שאלה שלישית, מדוע לרבי נתן יש סברה שלמרות שבעל הבור משלים את חיוב השור אין גובים מבשר השלמים כנגד האימורים? שאלה רביעית, בהמה שהוקדשה לקורבן תודה והזיקה, מי מביא את הלחם? שאלה חמישית, מה בא למעט המשנה באומרה נכסים המיוחדים? השאלה האחרונה על דף י' ג', מה הדין בחצר השותפים לגבי נזקי שן ורגל? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעת הדשמיה ענקית היום הזה בדף י' ג' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. ויבוא ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביה שבשמיים אוחזים אנו במסכת יבמות פרק ו' משנה ב'. מביאה המשנה דינים נוספים שבהם יש תוקף לכל הביות הנזכרות במשנה הקודמת. אומרת המשנה וכן הבא באחד מכל האופנים שנתבארו במשנה הקודמת על אחת מכל העריות שכתובות בתורה, או הבא על אחת מהפסולות להינשא לו, כגון האלמנה הפסולה לכהן גדול, גרושה וחלוצה הפסולות לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה הפסולות אף לישראל, בת ישראל הפסולה לממזר ולנתין, פסלה לכהונה ולא חלק הכתוב בין ביה לביה. מסכת יבמות פרק ו' משנה ג'. המשנה הקודמת לימדה שביה אסורה עם אנשים מסוימים פוסלת את האישה מלהינשא לכהן ומלאכול בתרומה. המשנה שלפנינו דנה האם הקידושין של אחד מאלו פוסלים את האישה מן התרומה אפילו לפני שנבעלה לו. אומרת המשנה, אלמנה שנתקדשה לכהן גדול וכן גרושה בחלוצה שנתקדשה אפילו לכהן אדיוט מן האירוסין משעת הקידושין לא יוכלו נשים אלו בתרומה. רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירים אותה לתרומה כל זמן שלא ניסו לכהנים ההם. ממשיכה המשנה, אם נתרמלו, נתלמנו נשים אסורות אלו או נתגרשו מבעליהם הכהנים, אז היה דין כך, אם נתלמנו, נתגרשו מן הנישואין, הרי הם פסולות לתרומה לדברי הכל, כיוון שנבעלו לפסול להם מאיסורי כהונה, והרי הם חללות, מחוללות מן הכהונה, אבל אם היה זה רק מן האירוסין, הרי הם קשרות לתרומה לדברי הכל. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ב' בכסלו תשפ"ד סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בעבר י' גופה ונאור המעליה בכל מיני דמי איתה מחר יום חמישי ג' בכסלו תשפ"ד ונלמד את דף י' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.